רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
ישראל היא לא הדמוקרטיה הראשונה בעולם, והיא לא היחידה שמתמודדת עם אתגרים מורכבים של גלובליזציה וחדשנות. הדמוקרטים, הפודקאסט של המכון הישראלי לדמוקרטיה, מביא את מיטב המומחים והחוקרים מהאקדמיה ומהפוליטיקה הישראלית, כדי לשוחח על האתגרים המורכבים האלה, בדגש על ניסיון ונתונים מתוך המתרחש בעולם הרחב, וכיצד ניתן להתאים אותם לציבוריות שלנו. למשל, בפרק שלטון.net משוחחת דוקטור תהילה שוורץ אלטשולר עם העיתונאי סמי פרץ על גוגל, פייסבוק, אמזון ואפל, ארבע מעצמות שיודעות עלינו כמעט הכל. על האופן שבו הן בולמות חדשנות וכיצד עלינו להתנהל מולן בעולם שבו הכללים משתנים כל הזמן. חפשו הדמוקרטים בכל אפליקציות הפודקאסטים שלכם ובאתר המכון idi.org.il תחת הלשונית תחומי עיסוק ומחקרים. שלום. כבכל שנה, גם השנה אנחנו עורכים את סקר המאזינים הגדול שלנו, ובו אנחנו מזמינים אתכם לשתף אותנו בדעותיכם לגבי הפודקאסטים שלנו. מה אתם אוהבים ומה לא, מה עובד ומה חייב להשתפר. אנחנו ברשת עושים היסטוריה, אוהבים את הביקורת שלכם ושמחים ללמוד ממנה, והנתונים הסטטיסטיים שתשתפו איתנו יסייעו לנו למשוך מפרסמים חדשים, שהרי אם אין לחם, אין תורה. בקרו באתר הבית שלנו, ranlevi.com, וחפשו את הבאנר של סקר המאזינים. ממלאי השאלון עסקו לתשורה מיוחדת. סקר המאזינים הגדול של 2019, באתר ranlevi.com.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל.
שלום לכם, אנחנו בעוד פרק של עושים פוליטיקה. אם יש דבר אחד שנזכור מבחירות 2019, זה מספר העצום של המפלגות שהחליטו לנסות את מזלן בקלפי. נדמה שכל שני וחמישי קמה לנו מפלגה חדשה, זה התחיל בתלם של יעלון ובימין החדש של בנט ושקד, נמשך דרך מגן של גל הירש וגשר של אורלי לוי, חוסן לישראל של גנץ, ועוד שורה ארוכה של מפלגות שסביר להניח שבכלל לא שמעתם עליהן. איחוד בני הברית שבראשה עומד רב חובל, מפלגת פשוט אהבה או מפלגת הפיראטים בראשות האינטרנט פתק לשלשול. כן כן, כך זה מופיע בדיוק בנוסח הזה ברשימת המפלגות שהוגשה לוועדת הבחירות המרכזית. כמה ארוכה הרשימה הזו אתם תוהים? 47 מפלגות נרשמו, 4 כבר נשרו. רק לשם השוואה, בבחירות הקודמות ב-2015 היו בנקודת הפתיחה 26 מפלגות, לעומת 47 כאמור, כמעט חצי. ב-2013, עוד לפני שהעלו את אחוז החסימה, היו 34. בקיצור, הרבה הרבה פחות. ואני מזכירה לכם שארצות הברית הענקית על 325 מיליון תושביה מסתדרת לא רע עם שתי מפלגות מרכזיות. אז היום ננסה להבין את התופעה הזו, נלמד אותה מכל מיני זוויות ונשאל למה צצות להן מפלגות כפטריות אחרי הגשם, מה הן מנסות להשיג, והכי חשוב, איך זה משפיע על כולנו. אז כדי לחפש תשובות, נדדנו בין שלל הכנסים שעורכות המפלגות השונות בימים אלה, ותרנו אחרי תשובות ממיטב הכתבים הפוליטיים. איילה חסון וספי עובדיה מחדשות 13, יואב קרקובסקי מהתאגיד, טל שלב מוואלה, יניר קוזין ממעריב וערוץ הכנסת, חיים לוינסון, שאתם כבר מכירים היטב מהארץ, ועוד. אז נתחיל מההסבר היצירתי של יואב קרקובסקי, הכתב הפוליטי של התאגיד, לשאלה הפשוטה. למה כל אחד רוצה מפלגה?
מה שאנחנו רואים בבחירות האלה זה הדגם החדש של הפריימריז. למעשה, כשכל אחד רוצה להתבלט בצורה מספיק משמעותית, כמעט את אותם תקציבים שמשקיעים בפריימריז, אנשים שמגיעים מבחוץ, גל הירש, יום טוב סמיה, הזכרת את אורלי לוי אבקסיס, משה כחלון, כשכל אחד מהם רוצה להתבלט ולייצר איזושהי נראות ציבורית מסביב עצמו, ובעצם בפריימריז אנחנו כבר רואים שהדמויות שמגיעות למפלגות המרכזיות הן הרבה יותר שוליות, הן לא ממרכז העשייה. הדרך הטובה ביותר זה למעשה להכריז על הקמת מפלגה, על מנת לומר, אני כאן כדי לקיים מסע ומתן למיזוג או איחוד אפשריים. למשה בוגי יעלון זה עבד נהדר, הוא בא עם אפס מנדטים בסקרים, וקיבל 5 מקומות עד המקום ה-40 מבני גנץ בחוסן לישראל.
אז מה שאתה אומר בעצם זה שהם עושים את כל הדבר הזה כדי שיקחו אותם במחיר גבוה יותר לתוך מפלגה קיים.
בדיוק, הפריימריז של 2019 הם הקם לך מפלגה, תמצא לך שלט טוב במרכז נתיבי איילון, תשקיע כסף, תיכנס למודעות ציבורית, תנסה לשכנע סוקרים להכניס אותך לתוך סל המפלגות הנזכרות, וכך למעשה תתפוס בולטות. זה בעצם התפתחות של שיטת הפריימריז, ואני חושב שאנחנו נראה את זה רק הולך ומחריף בבחירות הבאות אפילו, כי נדמה ששיטת הפריימריז המסורתית שנותרה רק בשתי מפלגות בעצם, גם בליכוד, גם במפלגת העבודה המתרסקת, ובמרץ איזה מין וריאנט של פריימריז, הדברים האלה רק ילכו ויחריפו, כאשר באמת כל דמות שרוצה לתפוס איזושהי פלטפורמה ציבורית, תלך ותקים לעצמה מפלגה, תנועה, לנסות להתמזג, המסע ומתן, רק הדיבורים על מי מתמזג עם מי ובאיזה אופן, כל זה, רק זה שווה, אם בוחנים את זה אחרי זה באינצ'ים של עיתונים ובזמן שידור ברדיו טלוויזיה, זה הרבה מאוד כסף.
אבל רוב הכתבים גם רואים בזה תהליך עמוק יותר, הרי הכנסת היא ראי של החברה, והחברה כולה הופכת יותר אינדיבידואליסטית והישגית, כמו שיש יותר זמרים שרוצים קריירת סולו ופחות להקות, כך יש יותר פוליטיקאים שרוצים את הבמה לגמרי לעצמם, ולא רוצים להיות איזה סיידקיק במפלגה קיימת. הנה טל שלב מוואלה, ואחריה איילה חסון, הפרשנית הפוליטית של חדשות 13.
אני חושבת שזה עידן הכוכבים ועידן הפייסבוק ועידן האגו שאנחנו עדים לו. אני חושבת שכל אחד היום רוצה שתהיה לו מפלגה משל עצמו. אנשים שבועים באמת באגו של עצמם, וזה המודל שאנחנו רואים בעולם. אם אנחנו מסתכלים על המנהיגים שעלו בעולם בשנים האחרונות, אז הכוכבים וההפתעות הגדולות, זה אנשים שבאו משום מקום ובאו בזכות עצמם, ולא בגלל המפלגה או הפלטפורמה שיש מאחוריהם. וכמובן שבישראל זה משתקף ביתר סט. יכול להיות שבבחירות הבאות יהיו עוד 25 מפלגות כאלה.
אז את חושבת שהם מסתכלים לעולם ולומדים את זה ממדינות אחרות?
לא, אני חושבת שזה התחיל גם אצלנו, אצל נפתלי בנט ויאיר לפיד, הפרסונליזציה הזאת, אבל זה תהליך שהולך ומתגבר בין היתר בגלל הרשתות החברתיות. וגם באמת יצא פעם איזה תרכיב, דווקא בגלל שכל הזמן דיברו על איחודים שאולי יהיו, אז כאילו כל מיני אנשים אמרו, טוב, אנחנו יכולים ללכת בסגמנט שלנו ובסוף הכל יתאחד, כשראינו שבסוף לא הכל יתאחד ואנשים נפלטים החוצה.
זה סוג של תהליך שהגיע למיצוי מופרז, הייתי אומרת. זה כמו מזכיר לי את השיר, כל אחד רוצה להיות מנכ״ל, כל אחד רוצה להיות זה וכל אחד זה. זה טיפ טיפה, אפילו באשמתנו, תמיד התקשורת אשמה הרי, אז הפעם יש בזה אלמנט, העניין הזה של הפרסונליזציה, שאנחנו מתמקדים בפרסונה ופחות בדרך וכולי, אז היא גם הופכת את זה למשהו כזה. וככל שיש יותר מדיות, וככל שיש יותר טלוויזיות, וכל מיני רשתות חברתיות, כל אחד מרגיש שאם הוא כותב ציוץ, אז הוא פרשן, ואם הוא כותב פוסט, אז הוא מנהיג, והכל נהיה נורא שטוח כזה, לא נדרש הרבה כדי להוביל מפלגה.
פייגלין אמר שפעם היינו בוחרים ברעיונות, והיום אנחנו בוחרים באנשים, אז בעצם אין הבדל בין הרעיונות, יש רק הבדלים בין האנשים?
חד משמעית, אני נאלצת להסכים עם פייגלין, לא קל לי להגיד את המשפט הזה, אבל הקטע הזה של אני הכי חשוב, אני הכי הכי, אני, באמת יש פה, אני לא רוצה להגיד אגו, כי יש גם הרבה אגו בתקשורת, ובכל פרופסיה יש הרבה אגו, אבל פעם היה צריך להיות בן גוריון כדי לעמוד בראש מפלגה, או בגין, או משהו בסגנון, ועכשיו צריך שתפתח איזשהו, אני יודעת, איזה, תכתוב איזה פוסט עם 30 לייקים, אתה כבר מנהיג מפלגה.
אני חושב שהסיבה להקמה של עוד ועוד מפלגות אישיות זה דור ה-I.
יניר קוזין מסתכל על ענף הפוליטיקה כ... עוד ענף במשק.
זה פשוט הבן אדם הוא העניין, ולכן מה שהיינו רואים פעם, כל מיני פיגורות צבאיות, או אפילו אנשים שהם עוסקים בפן האזרחי, מחפשים את המפלגה להצטרף אליה, זה אפילו היה בקדימה, כמובן בליכוד ובמפלגת העבודה. היום אנחנו רואים, כל אחד מרגיש, אני יכול להוביל, אני מותג, אני אעשה את זה יותר טוב, ולמה לי להסתרך אחרי ולהיות מספר 2 ו-3 של מישהו אחר, ולכן לדעתי זה קורה. מבחינה מה זה עושה למערכת הפוליטית, תראי, קשה לנו עוד לבחון, כי זה...
אבל מה המודל שלהם? מי הם מנסים לחכות? מה הם מנסים להשיג בזה שיהיה להם מפלגה עם 5 מנדטים או 7 מנדטים? למה לא להצטרף למי שיכול להוביל?
כי תראי, בסופו של דבר אני חושב שזה תרבות יועצי התקשורת בסופו של דבר, שאומרים, אתה יכול. למה לך להצטרף להיות עוד חק במפלגת העבודה או עוד חק בליכוד, כשאתה פיגורה שכמוך, מדהים שכמוך, יכול לסחוף עדרים של אנשים? בשביל מה לך? תקים את הקונסטלציה, תהיה אדון לעצמך. אגב, ראינו את זה גם אצל כחלון, זה גם היה מיאוס מבן אדם שהיה בתוך המערכת הפוליטית, ונמאס לו לקבל הוראות, אז הוא מחליט, אני פותח מפלגה.
תזכירי קצת את תרבות הסטארט-אפים, שכל אחד מעדיף להיות יזם ובוס של עצמו, מי עובד באיזה חברה גדולה.
תראי, גם אגב, המצב בארץ, הטבע בארץ, זה שיש הרבה יותר עסקים פרטיים. זאת אומרת, אנשים רוצים להיות עצמאים, רוצים להיות פחות תחת איזשהו בוס, ומקימים עסקים, והם גם מתרסקים הרבה מאוד. חלק מזה רגולציה, אבל חלק זה גם היא היכולת באמת להתמודד. לא צריך כל כך הרבה, וגם כאן לא צריך כל כך הרבה. ולכן, לדעתי, אנחנו נמצאים בדור של הרבה מאוד מפלגות. יש המון ראשים קטנים שבסופו של דבר צריכים להתאחד, כי מבינים שאין לזה תכלית. ראינו מה קרה לכחלון, ראינו לעוד מפלגות שמצליחות בשלב מסוים להיות איזושהי סנסציה, אבל לא מצליחות לעשות השפעה בכנסת או השפעה בממשלה, ולכן מתכנסים לגושים.
חיים לוינסון מיודענו, הכתב הפוליטי של עיתון הארץ, כבר לוקח את כל העסק כמה צעדים קדימה.
אני חושב שדווקא בגלל שאחוז החסימה כל כך גבוה, אז הרבה אנשים רצים סתם כגימיק, וגם את רואה, יש כל כך הרבה תוכניות אקטואליה, כל כך הרבה תוכניות רדיו, כל כך הרבה פאנלים, אפילו איזה מועמד דלוח, כמו איזה עדינה בר שלום או גל הירש. לא, אמיתי, כאילו, אתה יודע, אתה מקבל, יש לך 20 רדיו אזורי, יש לך 60, ואמנון לוי, והוא, וריגלין וסגל.
אגב, יש להם גם דקות תעמולה שהם מקבלים מהמדינה.
אנחנו נמצא את השבעה דקות, אז זהו, הם עושים סיבוב צמומי. ואת רואה שחלק מושכים, יום טוב סמי המשך, עדינה משכה. בואי, את חושבת שאלי איש היה רוצה עד הסוף? לא, לא נראה לי.
אז אתה חושב שהם עושים את זה בשביל התקשורת?
ברור, הם עושים סיבוב. את זוכרת שהפיימריז בעבודה הייתה איזה גברת אחת דינה דיין? מי אדמי? מי איזה סיכוי היה לה? רצה ממקום למקום, איזה שם עשתה לה? למה לא? זו תקשורת בחינם.
יכול להיות שזה איזושהי טקטיקה שנגיד הסתכלו על כחלון, הסתכלו על אחרים ואמרו, לא זה הצליח, אז גם לנו זה הצליח?
תראי, הגמלאים אין ספק שהוא הכניס את הטירוף הזה למערכת, כי הגמלאים זה באמת מפלגה מביכה, שהגיע משום מקום ופתאום ברגע האחרון הביאה מלא מנדטים. אז אנשים כל הזמן אומרים, אני הפתעת הבחירות, אני הגמלאים, אבל נראה לי שיום טוב סמיה מבין שגם הגמלאים הוא כבר לא יהיה.
אני שמתי לב שפוליטיקאים, ואני לא מדברת אישית על יום טוב סמיה או על אחרים, אין להם מודעות עצמית מי יודע כמה.
אבל בסוף זה כן נפל, סימון, שמה גם הצלחות הבחור המצחיק הזה ממפלגת העצמאים שהתאחד עם כחלון של המקום ה-11, איך קראו לו? נו, זה שכל הזמן מסתובב בכנסת, אירוי כהן.
אלה שגם התכוונו לרוץ לבד.
כן, כן, אז ברגע האחרון, אבל הוא התאחד עם כחלון של המקום ה-11.
נו, אז זה מוכיח את עצמו.
מקום ה-11 אצל כחלון, מה?
עד לפני כמה זמן זה היה ריאלי.
נו, עד לפני כמה זמן העבודה הייתה מפלגת שלטון, אז זה היה.
אז אתה רואה בזה נטו, מדריך למתפרסם.
כן, ואתה צריך להפסיק לשחק לידיים של אלה, נראה לי.
מהי גבורה? יום העצמאות ויום הזיכרון המתקרבים אלינו מעלים את השאלה הזו בכל פעם מחדש. יש כמובן גבורה תחת אש, ויש גם סיפורי גבורה אחרים. פחות מוכרים, פחות זוהרים, אבל בכל זאת סיפורים חשובים, ולפעמים חשובים לא פחות לביטחונה של המדינה מהסתערות הירואית על עמדה מבוצרת. בסיפור משפחתי אנחנו משמרים את סיפורי הגבורה של אבא, אמא, סבא וסבתא, והופכים אותם לתוכניות אודיו דוקומנטריות מושקעות ביותר. הנה לדוגמה קטע מתוך סיפורו של אדי שביט, האדריכל שאחראי לאחד המתקנים החשובים ביותר של חיל האוויר.
מה זה דתק?
דיר תת-קרקעי.
עבור מה?
כדי להכניס מטוסים שם. הבעיה היא שאתה רוצה שהמטוסים שלך יהיו מוגנים, והם צריכים להיות מוגנים מהצדדים ומוגנים מלמעלה.
אדי הצעיר חשש מאוד מכובד האחריות ומהאפשרות שהרעיון שלו לא ישים, שהמבנה המתוכנן לא יציב מספיק, שהוא מסכן את המדינה וגם שהוא לא יספיק.
היו לילות שלא ישנתי בגלל הדאטקים.
איך זה השפיע על המדינה?
במלחמת ששת הימים אפשר היה לגמור עם המצרים והמטוסים שלהם in no time. הם היו עם מטוסים בחוץ על המסלול. אותנו הם לא היו יכולים לתפוס ככה במצב כזה כמו שהם היו. אנחנו היינו עם מטוסים בתוך
המוגנים.
מוגנים. זה היה נחשב לדבר מאוד מאוד מוצלח, אפילו קראו לזה אדיטק.
ואם תרצו את הנתונים המדויקים, ביום הראשון של מלחמת ששת הימים הופצצו 11 שדות תעופה ערביים, ואף מטוס ישראלי לא הופצץ כשהיה על הקרקע בישראל.
טובי המפיקים והמגישים של רשת עושים היסטוריה ייקחו את הסיפור המשפחתי שלכם וייצרו ממנו מסמך אנושי מרתק, כזה שגם הנינים ובני הנינים בעוד 100 שנה יאזינו לו בשקיקה. ככה משמרים זיכרון משפחתי היום. פנו אלינו, info@podil.net או באמצעות טופס צור קשר באתר ranlevi.com. סיפור משפחתי, חוויה שנשמרת לדורות.
אז כמו שאתם מבינים, יש הרבה מאוד סיבות לתופעה הזו, החל מהרצון להתפרסם, שגם הוא כמובן הולך ומתעצם בחברה שלנו, ועד לאופי הישראלי שלא רוצה לקבל פקודות מאף אחד. אבל יש פה גם היגיון פוליטי. כל המפלגות האלה בסך הכל מנסות לחכות סיפורי הצלחה קודמים, שמענו כבר על הגמלאים, אבל לא צריך ללכת כל כך רחוק. כחלון כזכור היה שר התקשורת כשהיה עוד בליכוד, ונתניהו לא אפשר לו להתקדם, רק שהוא פרש, הקים מפלגה עצמאית והצליח להגיע לעשרה מנדטים, הוא מונה לתפקיד שר האוצר המיוחל, ויותר מזה, הפך ללשון המוזניים בקואליציה, תפקיד שהיה שמור באופן מסורתי למפלגות החרדיות. בגלל המבנה הפוליטי בישראל, שיש בו שני גושים מרכזיים שבדרך כלל לא מצליחים להגיע ל-61 מנדטים, אפשר להשיג הרבה מאוד כוח עם מעט מנדטים. במידה כאמור שאתה לשון המוזניים, בראש הממשלה צריך אותך כדי להגיע למספר המיוחל של 61. כך מסביר קוזין את העוצמה האדירה שכל מפלגה כזו מגיעה איתה לשולחן המסע ומתן הקואליציוני.
או להפוך כל אחד לסחטן ולתת לכל אחד כוח לא פרופורציוני לגודל שלו.
נכון, אבל אם תרצי זה לוקח את התפקיד המסורתי של המפלגות החרדיות שידעו לדחוק גם מועמדים שדיברו על ישראל חופשית ונישואים אזרחיים וכן הלאה, להגיע בסופו של דבר למסע ומתן הקואליציוני כשהם חייבים לתת הכל אם הם רוצים ממשלה, וזה מה שלא הצליחה אגב לבני לעשות ב-2009. ולכן מבחינה הזאת זה משנה את האופן שבו הקואליציות מתחברות, ואני מסכים עם מה שאת אומרת. זאת אומרת, זה יותר מקום לסחטנות. אדם אחד שרוצה בדיוק את מה שהוא רוצה שיופיע בתוך ההסכמים הקואליציוניים, גורם להרבה בלגן ולחוסר יציבות. מדברים על משילות, זה יוצר חוסר יציבות בסופו של דבר, אבל נראה לי שאנחנו נמצאים בתקופה מסוימת, וזה לאט לאט ידעך. כמו שאמרתי, כבר אנחנו רואים את ההתכנסות לחיבורים.
ספי עובדיה, הפרשן הפוליטי של חדשות 13, דווקא רואה בזה תהליך חיובי. יותר כוח למפלגות, עשוי גם להיות יותר כוח לאזרחים.
זה מכריח את מי שמרכיב קואליציה, להקים קואליציה עם יותר מפלגות, זה מכריח אותו להיות נתון ליותר לחצים ויותר סחטנות, במובן הזה זה פחות טוב. במובן אחר, את כן רואה, למשל בואי ניקח את כחלון, אני חושב שהוא כן יכול לבוא ולומר, לפחות השתדלתי למלא את דרישה, את רשימת ההתחייבויות שלי ערב מערכת הבחירות האחרונה. אפשר להתווכח אם זה מספיק, אם זה לא מספיק, אבל יש לו ללא ספק גם הישגים, וגם יכולת לבוא ולומר, אני ברמה האישית התחייבתי ואני ברמה האישית רוצה לקיים. עכשיו, זה לאו דווקא ביטוי לתפיסות האידיאולוגיות המוכרות לנו מפעם. ברמה האידיאולוגית הרחבה ביותר, אולי יוכל לבוא ולומר, אני ניסיתי להגן על מערכת המשפט, אבל מעבר לזה, אני ניסיתי להועיל לאזרח שמרוויח שכר שממקם אותו איפשהו כאיש מעמד ביניים, ומהבחינה הזאת זה טוב, מהבחינה הזאת זה בסדר. יש לזה גם הרבה מאוד חסרונות. יש לזה חסרונות שנוגעים למשילות, יש לזה חסרונות שנוגעים לכך שבתפיסות אידיאולוגיות רחבות, עמוקות יותר, אין הרבה מפלגות שמבטאות את זה היום, ואלה שמבטאות את זה היום הופכות להיות פחות אטרקטיביות.
ויש לתופעה הזו של ריבוי מפלגות עוד כמה היבטים. כמעט כל המפלגות החדשות לא עושות פריימריז. אצלן המנהיג, הכוכב הגדול, הוא גם זה שבוחר את הרשימה, ומי שנמצא בה חייב לסור למרותו, ולא למרות של הציבור.
מה גם שרוב הכוכבים שעומדים בראש המפלגות לא רוצים לידם כוכבים אחרים שינצנצו. כך מסביר את זה ספי עובדיה.
קחי טיבט ליברמן למשל, שבהתחלה גייס כוכבים לשורות המפלגה שלו. היום הוא מבין שזו טעות, אתה צריך להציב מאחוריך גמדים, כאלה שלא יחשבו שהם הביאו את המנדט שלהם. כחלון וגלנט, כן, גלנט אולי הדמות הכי משמעותית, מוכרת, עם רזומה משמעותי, כן, לא הסתדר. ולכן, כשאנחנו מדברים על מפלגות מהסוג הזה, ככל שאתה משופשף יותר, מנוסה יותר, מפוקח יותר, אתה מבין שאתה צריך להביא אנשים עם פחות ניסיון, עם פחות עשייה, כאלה שיעשו מה שתגיד להם ויהיו לך פחות בעיות איתם.
כן, אז מה שאתה אומר זה שלהביא גמדים או אנשים שכל מה שיש להם זה בערך דופק, כמו שאמר לי אחד מהשחקנים על המגרש הפוליטי, זה אולי נוח ליושב ראש המפלגה שלא תקום לו איזושהי אופוזיציה או יריבות, או לא יוטל עליו איזה צל, אבל זה רע מאוד לנו, כי בסוף מי שעושים את העבודה הזאת בכנסת, צריכים להיות אותם אנשים והם צריכים להיות סופר איכותיים, לא?
מסכים לחלוטין, למרות שהעבודה פרלמנטרית, מי כמוך יודעת, לפעמים דורשת מהעוסקים בה להגיע עם קצת פחות אגו ולהיות קצת נמלים חרוצות. אז הרבה פעמים אותם אנשים שמגיעים עם הרבה עילה, אין להם את הסבלנות לעשות את זה, ודווקא אותם אנשים, הנובדיז לכאורה, מפתיעים אותנו והופכים להיות פרלמנטרים מצוינים, אבל ככלל, אם אנחנו רוצים לכבד...
למרות שהם יכולים להיות פרלמנטרים מצוינים עד מחר, אבל אם אין להם כוח בציבור ואין להם מנדט ציבורי להוביל מהנחים, זה יותר...
נכון, אז ככלל זו לא תופעה חיובית, אני מסכים איתך.
אבל ריבוי המפלגות מוביל לדבר נוסף, והוא בעיניי לפחות המשמעותי והמדאיג ביותר. כל מפלגה כזו הרי צריכה להתבלט ולהיבדל מאחיותיה לגוש, והדבר הזה מוביל לשיח קיצוני ומתלהם. מי שלא מקבל תקשורת במערכת בחירות נעלם לגמרי, ולכן נשמע את בנט אומר באותו משפט שהוא יטפל בחמאס ושקט בבגץ, כאילו זה בדיוק אותו הדבר, ואת גנץ משווה את בנט לכהנה. אין מה לעשות, גם במהלך השגרה ובייחוד בעת הבחירות, כולם צריכים להתבלט. יש יחסית מעט תשומת לב על המון מפלגות, שכל אחת מהן צריכה להסביר מבוקר עד ערב מה הייחוד שלה, ובעיקר, למה האחר כל כך היום ונורא. אז עכשיו השאלה הגדולה היא לאן הולכים מכאן? האם בבחירות הבאות כבר יהיו 60 או 70 מפלגות על כמה מיליוני בוחרים? אחוז החסימה לא הוביל להתכנסות המצופה, להפך, מספר המפלגות רק עלה, והממשלה נזכרת ברפורמות שנועדו להבטיח משילות בדרך כלל רק לפני הבחירות. התשובה כנראה תלויה בתוצאות. אם גם הפעם המפלגות הקטנות יהיו אלה שנותנות את הטון ומחליטות מי יהיה ראש הממשלה ומה יהיו קווי היסוד של הקואליציה שלו, כנראה שנמשיך לראות את התופעה הזו מתעצמת גם בבחירות הבאות. אבל אם גנץ ונתניהו יצליחו להגדיל את העמודות שלהם לכיוון 40 המנדטים ומפלגות קטנות ימחקו, אולי סוף סוף נראה את הפוליטיקאים חוזרים לחיקן של המפלגות הגדולות. בוא נאמר שהתקף הלב שקיבלו בבחירות האלה ליברמן, כחלון, אורלי לוי, אפילו בנט ושקד, בהחלט יכולים לגרום להם לחשוב על כל העסק הזה מחדש. כך סיכמה את זה עבורנו, איילה חסון.
תראי, הימים שהיו הליכוד ומפלגת העבודה, הם לא היו ימים שהיה פה הכל פיספול והכל היה שקט. היה מאבק אימתני בין הליכוד לעבודה, או איך שזה נקרא באותם זמנים. זה לא שהכל היה שקט פה, אבל זה התכנס בסך הכל לשתי מפלגות חזקות, וכל אחת בדרכה שלטה, והייתה משילות. מה שקורה היום שאין הרבה משילות, לא יודעת אם רק שתי מפלגות, בסדר, אז יש חשיבות למרץ, ויש חשיבות מעידך לחרדים נניח, ועדיין לא צריך את כל מיליון המפלגות האלה. אני חושבת שזה בסופו של דבר, הבחירות האלה יוכיחו שהרבה מפלגות לא יעברו את אחוז החסימה, ואנשים יחזרו קצת אחורה. זה יהיה סוג של שיעור, ואנשים צריכים לקבל את הסתירת לחי הזאת כדי לקבל את השיעור שלהם. לא יכולים ללמוד אותו בלי סתירת לחי. אפשר ללמוד שיעורים בחיים בלי לחטוף סתירה.
אז אני מקווה שבפרק הזה הצלחתם לקבל שיעור בלי לקבל סתירה, ואפילו נהניתם על הדרך. שוב, תודה לכולכם על התגובות החמות שאתם שולחים לי בפרטי, על הדירוגים שאתם עושים באפליקציות, ובעיקר על כך שאתם מפיצים את הפרקים שלנו למשפחה ולחברים. אני מזכירה לכם שרשת עושים היסטוריה גם מציעה ליין מעולה של הרצאות, ואתם יותר ממוזמנים לפנות אלינו דרך ספיקרס או באופן פרטי. המון תודה לדניאל זיסמן, העורכת שלנו, לרן לוי, העורך הראשי, ולדני תימור, המנהל העסקי. ושוב, הכי תודה לכם שאתם חוזרים אלינו שוב ושוב ושוב, כבר עוד מעט קרוב ל-60 פרקים. אז זהו, ניפגש בפרק הבא, רגע לפני יום הבוחר.
עושים פוליטיקה עם דפנה ליאל. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.